קראו לליקוט הזה מאורות הראיה, ליקוט לפי חגים, אז זה מתוך מאורות הראיה לחג השבועות. וכאן אנחנו רואים את הפסוק הזה שהזכרנו אתמול בספר ירמיהו. כה אמר השם, אינני שב שבות אוהלי יעקב. הכותרת הזאת להחזקת תורה בארץ ישראל, אם אתם רוצים שזה מופיע בעמוד רש למד, רש למד וב, זה מופיע מרש למד וב. כה אמר השם, הנני שב שבות אוהלי יעקב. ואמרו חז"ל הזה בילקוט רש עמוס, ילקוט הכוונה היא לילקוט שמעוני, שזה גם כן ליקוט של מדרשים שמסודר לפי סדר הפסוקים. מי שליקט אותו זה דווקא מישהו בתקופה מאוחרת יותר, אבל הוא לקח מדרשים מכל מקורות המדרש, ממדרש רבה, מתנחומה, מהגמרות, וסידר אותם לפי הפסוקים, נקרא ילקוט שמעוני. לפי שנאמר, ויעקב איש תם יושב אוהלים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה התחלת באוהלים, חייך שנשוב לירושלים באוהלים בזכותך. אמר רבי שמואל בר נחמני, שבות עולה אברהם ויצחק אין כתיב כאן, אלא אלוהי יעקב. אז הזכרנו אתמול שיש פה בעצם שני דברים. אחד, זה דווקא יעקב ולא מישהו אחר. שניים, שדווקא אוהל ולא בית ולא משהו אחר. כי לכאורה אמרנו שיעקב הוא בחינת בית ולא בחינת אוהל. יש לנו את אברהם שקרא למקום הר, כן? יצחק שקרא למקום שדה, ויעקב שקרא למקום בית. אין זה כי עם בית אלוקים וזה שער השמיים. אז למה דווקא יעקב הוא זה שקרוי על שם האוהלים? כי תחילת ההיכרות שלנו עם יעקב זה יעקב ישתם יושב אוהלים. ופה אני רוצה להגיד לכם איזשהו יסוד שהוא יסוד מאוד מאוד חשוב, אנחנו נזכיר אותו מדי פעם. בדרך כלל היסוד הזה מצוטט בשמו של רב צדוק הכהן מלובלין, שהיה אחד מגדולי החסידות. הספר המפורסם שלו זה פרי צדיק, יש עוד ספר מפורסם מאוד, זה צדקת הצדיק, או ספר תקנת השבין. ורב צדוק הכהן מלובלין בכמה מקומות קבע איזשהו עיקרון. הוא אמר שאם אתה רוצה לברר נושא מסוים בתורה, תסתכל איפה הוא מופיע פעם ראשונה, ובמקום שהוא מופיע פעם ראשונה תתעמק בו, ואז תבין את העניין הזה בצורה הכי ברורה או הכי אמיתית שיכולה להיות. זה שיעקב מוזכר בפעם ראשונה בתור יעקב אשתם יושב אוהלים, זה דבר שאומר דרשני, וזה דבר שצריך לברר אותו, כי זה בעצם מבטא את המהות של הופעת יעקב בעולם. וכן הוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב. כן? עוד פעם מזכירים את יעקב בהקשר של אוהל. וכאן אומר הרב כך, בוודאי יהא ההבטחה לנו מאת השם יתברך שישוב שבות אוהלי יעקב. וכיוון שאמרו חז"ל שאולי קדם ליעקב אבינו עליו השלום זכות אוהלים, היה אפשר שיכתוב שבות אוהלי אברהם ויצחק. ואתה שזכה שכתוב שבות אוהלי יעקב, אם כן, על כוחך, אם היה כתוב שישוב שבות אוהלי אברהם ויצחק, הייתה השבה בניין אחר ממה שכתב שישוב ושבות אוהלי יעקב. על כן ראוי לחקור מה זאת. אה? ופה במפוחה מלאטה? אז אומר דבר כזה, זה שמדובר פה דווקא על יעקב ולא מדובר על אברהם ויצחק, זה אומר שבעצם ההשבה, הגאולה, שאנחנו חוזרים לירושלים, זה במתכונת מיוחדת, שהיא יותר שייכת לביטוי אוהלי יעקב. ואילו אם היה אוהלי אברהם, אוהלי יצחק, זה היה משהו אחר לגמרי. כך אומר הרב נצל. עכשיו עובר את העניין הזה. על כן ראוי לחקור מה זאת, הוא צריך לברר את הדברים לעומק. הנה זאת נודע. אף על פי שהבחירה מסורה לאדם, ופועל הטוב בידו הוא, כלומר, אף על פי שלאדם יש בחירה חופשית, הוא יכול לעשות, כן, לפי רצונו, מכל מקום, צריך סיוע בעזר השם שיעלה בידו המעשה הטוב. כלומר, אנחנו תמיד מדברים על המתח שבין הבחירה לבין המעשה האלוקי. הבחירה זה מה שאתה עושה, עשיית הדשמיה זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. לכאורה, כשאנחנו מדברים על בחירה, אז אנחנו אומרים, הכל בידך. אתה תעשה יהיה, לא תעשה לא יהיה. מצד שני, אם אתה אומר, לא, יש פה סייעתא דשמיא, אז אתה אומר, מה שהקדוש ברוך הוא יעשה זה מה שיהיה, ומה שאתה תעשה לא כל כך חשוב, כי מה שתעשה, זה בכלל לא משנה. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה לא יקרה. ולכן, לכאורה, יש פה מתח בין הבחירה לבין הסייעתא דשמיא, לבין מעשה הקדוש ברוך הוא. מה שהרב אומר כאן, לא. יש כאן שילוב בין השניים. הבחירה זה היסוד של העניין. אם אין בחירה, אין תורה. אם אדם לא מסוגל לבחור בעצמו מה שהוא עושה, ומה שהוא עושה בעצם מושפע מדברים אחרים, אז אין תורה בעולם בכלל. אין דבר כזה. אז מצד אחד יש בחירה, ואתה קובע מה יהיה. מצד שני, יש גם סייעתא דשמיא. ואתה קובע עד רמה מסוימת, ומי רמה מסוימת באילך, הקדוש ברוך הוא זה שמשפיע, הוא זה שעושה. וחז"ל אמרו, הבא להיטהר מסיין אותו. מי שבא להיטהר מסיין אותו. אבל אם אתה לא בא להיטהר, כן? אז לא יטהרו אותך בעל כורחך, לא יעשו את הדברים בלעדיך. אבל אם אתה מתחיל, אז אתה מקבל סייעתא דשמיא. אומר הרב, ואם אפילו ביחיד מצאנו שהשם יתברך מסייע, על אחת כמה וכמה זכות הדרבים דנפיש. כלומר, אם כאשר מדובר בדבר שאדם רוצה להתאר, אדם רוצה לעשות מעשה טוב, מסיים לו מן השמיים, על אחת כמה וכמה כאשר בא ציבור שלם שרוצה לעשות את הטוב שהוא מקבל סייעתא דשמיא. כי זכות הדרבים דנפיש, הזכות של הרבים היא גדולה יותר מאשר זכות היחיד, ולכן הם ראויים לסייעתא דשמיא יותר גדולה. ודאי כל זכות ומצווה שישראל צריכים לה ונותנים את דעתם לקיימה, הקדוש ברוך הוא לא ימנע טובו ויסייע אותם לעשותה. כלומר, כל דבר טוב שאנחנו רוצים לעשות ככלל, כציבור, ודאי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו סייעתא דשמיא. טוב, אז עד כאן באר הרב את העניין הזה של הבחירה והסייעתא דשמיא. איך זה קשור לשם שבות? איך זה קשור לטוב אוהליך יעקב ולגאולה? והנה אני עם שיעור על מלחמת מנע על פי ההלכה. והנה עיקר גאולת ישראל, ידענו שאחבנו הדבר תלוי בשם מעשינו. גאולה תלויה במעשינו. יש שני סוגים של גאולה. גאולה שבאה בעיתה, בזמנה, שהיא תבוא איתנו או בלעדינו. כאשר הקדוש ברוך הוא החליט לגאול את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה. זה בעיתה. אבל יש גאולת החישנה, שהיא תלויה במעשינו. כפי שנאמר, אני השם בעיתה אחישנה. איך בעיתה ואחישנה? בעיתה זה בזמנה, אחישנה זה לפני זמנה. בעיתה, אם לא נרצה את התשובה ונעשה ונקדם את התשובה, את הגאולה, ואחישנה, אם נרצה ונקדם את הגאולה, היא תתקדם. ובפרט בעניין לימוד התורה. כלומר, לימוד התורה הוא אחד הדברים שמקרבים את הגאולה בצורה הכי הכי משפיעה. כמו שאמרו חז"ל בגמרא מסכת בבא בתרא דף ח עמוד א', איתנו כולו אתה הקבצר. כלומר, הגאולה תבוא, כן, ותזורז בזכות לימוד התורה שלנו. והנה זה פשוט, שדרכיו הישרים ברוך הוא, וחייבים לקבוע איזה מעשה רשום שעל ידי זכות זה יבשע ישראל. כלומר, לא מספיק סתם איזושהי אמירה כללית, שנעשה דברים טובים, אז הגאולה תתקרב. תגיד לנו משהו יותר ברור, יותר ממוקד. כמו שמצינו בגאולת מצרים, נתן להם פסח ומילה כדי שימצא בידם זכות להיגאל. כלומר, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את מתבוססת בדמי, ואומר לך בדמי חיים, ואומר לך בדמי חיים, תסביר לי, אני אגיד פה, ובשני הדמים הללו, שדם הפסח ודם המילה, אנחנו זוכים לגאולה. אז הנה יש לנו דבר מאוד מאוד ברור, שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך הגאולה שלנו מתקדמת. פסח ומילה. והנה אופן הגאולה, כיוון שישראל צריכים לסבב אותה על ידי זכות ומצווה, ממילא מובן שכל שתהיה מצווה במעלה יותר גדולה, כל תהיה מעלת הגאולה. כלומר, ככל שאתה תגיד לנו שנעשה דבר שיש לו ערך יותר גדול, ככה הדבר הזה משפיע יותר, וככל שמדובר בגאולה יותר גדולה, כך צריך עבורה דבר יותר משמעותי כדי לקדם אותה. ממילא, שהרי יש לצייר כמה מעלות באופן הגאולה. דהיינו ערך גדולת ישראל וחוכמתם וכבודם וכאלה הרבה. אומנם בכל מצווה יש בה מדרגות, ואפשר לקבוע שתהיה המצווה גורמת הגאולה דווקא כשתהיה ביד ישראל ברומות המעלה, או שיהיה בידה לגרום הגאולה תכף כשיתחילו ישראל לשום פעם מהם בה ולכוון על עשייתה, אף על פי שעודם בראש דרכם ועוד עליהם להתעלות לשלמותה. יש כמה אופנים. יש אופן אחד, שכאשר אנחנו כבר עשינו את המצווה בשלמות, בהידור, אז יש לנו את הזכות של המצווה הזאת. אבל יש מצבים גם שאנחנו עוד אפילו לא התחלנו לעשות את המצווה, רק הייתה לנו איזה כוונה טובה לעשות את המצווה, כבר יש לנו זכות גדולה. כן, כמו שאנחנו רואים, כוונה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. והנה מידתם של אברהם אבינו, אברהם יצחק ויעקב, נודע שהם למפרע נגד ג' עמודי עולם. תראו עכשיו קצת הרב פותח את העניין הזה, ובסוף, כפי שכבר דיברנו כמה פעמים, בסוף הרב מחבר את כל הדברים ביחד. ושימו לב, דיברנו בסוף של בחירה וסייעתא דשמיא, דיברנו על כך שככל שמדובר בגאולה גדולה יותר, כך המעשה, כן, הנבחר או המעשה שנעשה כדי לזכות בו לגאולה הוא מעשה גדול יותר. ושאמרנו שיש שתי רמות במעשה, יש מעשה שעשית אותו בשלמות, ויש מעשה שכבר רק רצית כבר לעשות אותו, הוא כבר משפיע. וכאן רוצה הרב לומר שיש כאן הקבלה בין אברהם, יצחק ויעקב לבין שלושת עמודי העולם, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ונראה שתורה זה כנגד יעקב, עבודה כנגד יצחק, גמילות חסדים כנגד אברהם אבינו. שכל אחד מאלו ג' אבות הקנה בישראל קניין קדוש לשריש בתוכנו קיום עמודו המיוחד. כן? זאת אומרת, כל אחד מאבותינו הוא נדבך בעמוד הזה או בבניין הזה שקרא עם ישראל. כל אחד שם יסוד שבזכותו אנחנו עומדים. כן? והשלושה דברים העולם עומד, זה לא רק רעיונות, זה גם אנשים. כן? אז אברהם אבינו העמיד את עמוד החסד. אברהם מידת החסד, ועל כן נקראו ישראל נדיבי עמים, עם אלוקי אברהם. כן, נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם. ואנחנו מקראים עם אלוקי אברהם בזכות מה? בזכות אותה מידת החסד של הנדיבות שירשנו מאברהם אבינו. יצחק, העבודה והמסירות נפש להשם יתברך, שהוא כולל כל עבודות שבעולם. יצחק זה עניין של עבודת השם. כל תורת הקורבנות, כל הנושא של עבודת השם, של המסירות נפש, של עבודת השם, נלמדים מעקדת יצחק. ויעקב עסק התורה כנודע משקידתו, וכתיב תיתן אמת ליעקב ותורה כתיב באמת. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. בחינת תורה זה יעקב. בואו נחזור חזרה ליסוד שאמרנו בשמו של רב צדוק. זה של יעקב, הוא זה שמופיע מכל האבות, הוא זה שמופיע כי יעקב אשתם יושב בוענים, שהוא הישיב ובוחר. כן? אברהם אבינו לא מוזכר בראשיתו כישיב ובוחר. יצחק לא מופיע בתורה, ודאי לא בראשיתו כישיב ובוחר. יעקב הוא זה שמופיע בראשיתו כישיב ובוחר. ויותר מכך, שהמידה שלו היא מידת האמת, שהיא יסוד העניין, ועל זה נאמר תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, יעקב הוא מידת האמת. מידת האמת היא תורה, תורה ציווה לנו שמורשה קהילת יעקב. למה דווקא מורשה קהילת יעקב ולא מורשה קהילת אברהם, או מורשה קהילת יצחק? משום שיעקב הוא בחינת התורה מבין שלושת העמודים האלה, כן.
יעקב בעצם קיבל את זה כאילו כבר מובן מאליו שיש אלוהים וכל זה, אברהם
נכון.
אברהם השיג את זה מעצמו, נכון. אז למה בעצם יעקב?
נכון. כי אנחנו רואים כך, אנחנו רואים שבעצם הוא מקבל את הדברים מאברהם, הוא מקבל את הדרך מאברהם, אבל הוא בונה איזשהו נדבך מיוחד בלימוד התורה. אצל אברהם הוא קיבל הרבה, אצל יצחק הוא קיבל הרבה, כן? אבל פה זה נדבך מיוחד שהוא ייחודי ליעקב אבינו. זה העניין של התורה. כן. יפה מאוד, אתה שואל שאלה טובה, כן? מה זה תיתן אמת ליעקב? זה נושא שאולי נדבר, אולי שבוע הבא או שבת הבא, אולי נדבר שאתה יכולה בשיחה, נדבר על העניין הזה, כן, של מידת האמת של יעקב, כן? נושא של הבכורה, נושא של הברכות, הנושא של לבן, פיצול השקטות ברעצים, כן? מה פשט של מידת האמת של יעקב, כן? שדווקא נראה שמתוך הציור של התורה יעקב הוא הכי ככה מלא סימני שאלה, כן? וזה בדיוק הביטוי של מידת האמת, אבל זה דבר שצריך לברר אותו באריכות, אבל שמת לב לנקודה מאוד מאוד חשובה. כי זכותו של יעקב, המסירות נפש שלו, שהוא ישתן יושב באוהלים, שנער לא ימיש מן האוהל, שהוא יושב ולומד ושוקד בתורה, זה הטביע בנו את השקידה של התורה, את העסק של התורה, שזה טבוע בעצמותינו, שזה לא איזה ככה לימוד ככה בשעות הפנאי, איזה הובי כזה, זה ממש טבוע בעצמות שלנו. וזה בזכותו של יעקב. וארץ ישראל נקראת נחלת יעקב, כי ארץ ישראל מיוחדת לתלמוד תורה. הם יכולים להיכנס. תגיד להם שיכנסו. תכנסו כמו שהם לא תכים. כן.
על כל מיני שלהם. אז אתה חושב שלצדיק מנשה, שהוא כאילו בעצם מביא...